ערב טוב, 30 יום קודם החג, שואלים ודורשים בהלכותיו של החג, יותר מכל חג אחר, נכונים הדברים בראש ובראשונה לגבי פסח, שהלכותיו מרובות, ענייניו מרובים, ועבודת השם שלו מרובה מאוד, עבודת השם של להרגיש את זה עכשיו. כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה משעבוד מצרים. ולא לחינם כנראה 30 הימים הללו מתחילים בשושן פורים. 30 הימים שלפני החג מתחילים בשושן פורים, ואם 30 הימים הם לפני קורבן הפסח, הם מתחילים בי"ד, בפורים של כולם, בי"ד אדר. וכנראה שהחיבור בין פורים לפסח הוא לא אקראי. אני רוצה לדבר הפעם על החיבור הזה בין פורים לפסח, אולי קצת לשפוך אור על אימה אנחנו יוצאים מפורים שמאחורינו, ואימה אנחנו נכנסים לפסח, ולפסח בכלל. בהמשך נראה שההתפרטות היא דווקא בגאולה של פסח עצמה, ממש, בקריאת ים סוף, בשירת הים, בשביעי של פסח. נגיע לזה עוד מעט. אבל אני מבקש לפתוח בשתי ממרות, אחת ממרה והשנייה פיוט שלם, של שניים מגדולי גדולי הראשונים שחיברו כנראה את פורים ופסח חיבור מוחלט, וצריך להבין מה הוא. על המשפט המפורסם, על המשפט המפורסם, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, שמופיע פה במקור מספר 1, בראש העמוד מימין, שכאן בצילום אני רואה החליפו שורה, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב, כנראה בעקבות פורים קפצו פה שורה, ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אני לא עוסק עכשיו כמובן בהשוואה ושל מי שנכנס אב, זה לא ענייננו, אנחנו בדרך לפסח. אבל למה ממעטים בשמחה באב? ברור, תשעה באב, חורבן הבית. למה מרבים בשמחה באדר? פורים, נכון? זה לכאורה מספיק. רש"י משום מה במקור 2 אומר במשפט קצר, מי שנכנס אדר, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. זה פילי פלאות רש"י הזה. ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. רש"י ידע כנראה שפסח לא באדר. ובכל זאת הוא רואה לנכון לומר לנו שהעומק של השמחה באדר קשור לחיבור של פורים לפסח. צריך להבין את זה. ועוד לפני שנתמקד ברש"י הזה, אני מודה לאשמה לי התחדש הפיוט המדהים הזה שחלקו הקטן מופיע פה לפניכם במקור 3. רבים רבים פה מאיתנו מן הסתם מכירים אותו, נוסח גדות המזרח, והספרדים אומרים אותו בשבת זכור. זהו פיוט של רבי יהודה הלוי. והוא נאמר או לפני קריאת זכור או לפני אשרי, של אחרי קריאת הפרשה, של פרשת זכור, של שבת זכור, בארבע הפרשיות של שבת זכור. זהו פיוט יפהפה, ארוך, שבו עובר רבי יהודה הלוי בחריזה, ככה עם סיום קבוע מסודר, על כל קורות המגילה ועל כל סיפור עמלק. הפיוט נקרא מי חמוך ואין כמוך, מי דומה לך ואין דומה לך. והוא עוסק בפורים. הנה רק תחילתו, היום אבי אחידות, זה לא ההתחלה, היה קצת לפני כן אפילו. היו מיני קדם עתידות, נפלבם המיבים צפוני סודות, יוצרים מבטן לעבד לא. תמיד תמיד הסיומים, בשבוע שעבר או לפני כן עסקנו בדווי עשר וגם חרון. עכשיו אנחנו בעוד פיוט של ראשונים כבר, קצת אחרי, אז עסקנו בנונש בן אברת, עכשיו רבי יהודה הלוי. והנה הוא מתחיל, ויהי בימי אחשוורוש, מלך הוא קם על כברוש, ניצב הרם על כל קצין וראש, והשם הניח לו, נתן לו לעשות את זה למלך. זימן בשנת שלוש למלכותו להראות לכל עבדיו תכונתו, ואבני נזר מתנוססות על אדמתו, ואפרות זהב לו, והוא עובר כך על כל המגילה פרט פרט. לקראת הסוף הוא מגיע לישועה, ועובר אחרי זה א' ב' לפי א' ב' ובאמצע כל השם שלו יהודה, לוי ורבי שמואל ואחרי זה עוד פעם ובסוף הוא מגיע עוד פעם לא' ב' ובסיום ריצצתי פרשנדת הדלפון אספת הפורת הדליה הרידת הפרמשת הריסאי הרידאי ויזת גם כבורה לא הייתה לא הנה הוא מסיים את המגילה שוללתי שוללי והרי הרי כי עלה משאול אביון גובע וימלט עמי משווע ויתום ואין עוזר לו תיכתב זאת לדור אחרון ולבני בנים תהיה לזיכרון מתאים מאוד לשבת זכור וכל המזכיר אותה ירון אשרי העם שככה לו נו אנחנו שקצת רגילים בפיוטים פה היינו מצפים לאיזו תפילה אשרי שהרבה פיוטים כן בראשונים מכירים את זה הרבה אגדלך אלוהי כל נשמה ועודך ברוב פחד ואימה שזה ניגון נפלא וכשמסיימים שם את זה בסוף זה מסתיים והתגדל והתקדש זה פתיחה שלי בן עזרה לקדיש עוד צמאה נפשי אל אחד בראני ואמר חי אני מסתיים בסוף אקוד על אפי ואפרוס לך כפי את אפתח פי ונשמת כל חי זאת פתיחה של אבן עזרא לנשמת כל חי. פעם בתפילות היה מעניין. ופותחים את התפילה. וכך רבי יהודה הלוי פותח את אשרי. ועכשיו, פתאום ההפתעה, וזה מה שמעניין אותי, נמצאים בשבת זכור. איכלו רעים שתו ושחרו וימי הפורים בשמחה שימרו ועם שמחתכם האביונים זכרו ושלחו מנות לאין נכון לו. מצוין. בסדר שבא זכור להזכיר את פורים, נכון? פתאום מכאן עד הסוף. ניסי אל מאז נשאוני ובנבחי הים העבירוני לאן הוא עובר. פתאום עובר לשירת הים ואומרים את זה שם בשבת זכור. כל מי ששאלתי אומר לי שכך אומרים את זה. יום צאת פרעו אחריי לטרוף כאריה אדריי, מה קרה לו פתאום? איך זה נכנס אינה? יצא צר אחרי עם קדושו, אגב אתם שמים לב מי נקרא הצר? המן, איש צר ואויב. אבל פתאום הוא מחבר את המן עם מי? עם פרעו. אז מה המשבח הזה? איך הם נכנסו לאותו קלאב? וישלח צור עננו להפרישו, העבירו ביבשה וצרה וחריד, בינו ובין רודפיו יפריד. זה ממש תיאור קריאת ים סוף. אם אתה רוצה לדבר על כל המיסים שהיו אי פעם בהיסטוריה, איך הוא פתח? היום אבי אחידות, היו מיני קדם עתידו, דבר. ומה החיבור לקריאת ים סוף? בשבת זכור, בפיוט, לפני קריאת זכור או לפני אשרי? זה דבר מעניין מאוד. ובשוב הים לאיתנו נתבע פרעו בכל המונו. אגב, אם אתם מצפים שבסוף הוא יחזור איכשהו לזכור או לפורים, לא, לא. זה ייגמר. דהרות אבירים באדירים נפלו, וכעופרת במים רבים צללו, איזה עברית שלו. הראנו ידו הנפלאה על שפת הים נוראה, אשירה להשם כי גאו גאה, בזמירות נריע לו. דגלים עברו ביבשה, עם ישראל עבר ביבשה, ולפניהם אל נערץ בקדושה, אז שוררו שירה חדשה, מי חמוך באלים השם. שבת זכור. מה זה? זה היה פיוט מספיק ארוך בלי זה. הוא מאוד ארוך, פה זה ממש חלק קטן, פיוט מאוד מאוד ארוך. והוא ממש היסטורי, הוא מתאר את מגילת אסתר לפרטיה, ואת סיפור המלך לפרטיו, הוא ממוקד אך ורק שם. בלי להיכנס לפיוט, יש לפנינו כנראה פשוט עוד איתות ברור מראשוני הראשונים, מרש"י מקודם ומרב יהודה הלוי, שפורים ופסח הם עניין אחד. אלא שרב יהודה הלוי ממקד את עצמו דווקא בנס של קריאת ים סוף. נכון? כאילו אני צריך בשבת זכור להתכונן איכשהו, זה עוד לא בתוך 30 יום קודם אחר, כי שבת זכור היא תמיד לפני פורים. זה תמיד לפני 30 יום. וכאילו אני צריך להתחיל להתכונן בשירת הים. מה זה עושה פה? ולעניות דעתי, ובזה אני רוצה לפתוח את הדברים, אולי רב יהודה הלוי מבקש ללמד אותנו לא שמפורים נגיע לשירת הים, אלא שמפורים כדאי לחזור ולהתחיל שוב ללמוד את סיפור קריאת ים סוף, כי שם מתחיל הסיפור של פורים. זה נשמע מורכב. המלך מגיע לעולם בפעם הראשונה, מיד אחרי קריאת ים סוף. וזה לא סתם עמלק מגיע לעולם אחרי קריאת ים סוף, אלא אלה דברי מוסר אדירים שמבקשים מאיתנו לשאול, איך יכול להיות שרגע אחד אחרי קריאת ים סוף פינינו את השטח לאפשרות שעמלק יוכל להגיע? ואני רוצה קצת קצת לאט להסביר את דבריי. המלך הוא הקשה שבאויבים, אבל הוא האויב שמעביר את הכדור אלינו. אין לו כללים, אין כללי מגרש אצל המלך, אבל כדי לדעת להתמודד איתו, אנחנו צריכים להתמודד איתנו. יותר מאשר כל אויב אחר. זה ברור שכל רע בעולם איכשהו צריך להיות מתוקן על ידי. ודאי. אבל אם יש לי מתח טופוגרפי או גיאוגרפי, או מתח על עסקי מים, או מתח על ענייני קרקעות, כשאני רוצה לעבור באדום או בסיכון או באוג, או יש לי מתח של ריבוי טבעי במצרים, או יש לי מלחמה עם מדיין או מואב, יש כאן גם עניינים טכניים שצריכים בירור. לפעמים הבירור יכול להיות מדיני, לפעמים הוא חייב להיות מלחמתי. המלך, כפי שאנחנו רגילים תמיד לזכור ולהזכיר, זה סוג אחר לגמרי של בירור. המלך ממש ממש לא מתעניין, לא בגיאוגרפיה ולא בטופוגרפיה. גם אין אצלו כללי מגרש, וגם אין סוף פסוק, ואין מה כן ומה לא. הוא מגיע מיד אחרי קריאת ים סוף, כשכל העולם כולו נמצא בשמעו עמים ירגזו. חיל אחז יושבי פלשי. כולם יודעים מה קרה ואיך הקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל. אני מזכיר את המלך רק בדקה, כי אני רוצה להתמקד בנו עוד שנייה. אני פותח במלך. הכל 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 להתמקד בנו, בלבד. אבל כדאי לזכור את המלך כדי להבין למה אני מבקש להתמקד בנו. כשהמלך מגיע משום מקום לרפידים, ושוב להזכיר, זה בכלל לא המגרש הביתי שלו. אין לו ברפידים שום עסק. יש לו הרי המלך. כשהוא נוחת פתאום על עם ישראל, ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים, הוא מגיע רגע אחרי שכל העולם מזדהה עם עם ישראל, אבל יותר מזה עם אלוקי ישראל. איך כתוב שם? אשר קרחה בדרך, אשר קרחה בדרך, חז"ל אומרים פירוש הכי פשוט, הפשט, קרר אותך. מי קרר? חז"ל אומרים אמבטיה הייתה רותחת. אף אחד לא העיז לקפוץ, כי אפשר להיקוות. רותחת הייתה האמבטי. מי מעיז לקפוץ למים רותחים? מי ילחם עכשיו בעם שעכשיו כל המעצמה המצרית התחסלה לפני אלוקיו? אבל העמלק אין בעיה לקפוץ לאמבטיה רותחת, כי אין לו שום בעיה להישרף שם. זה בכלל לא מעניין אותו, ההפך. הוא נחשב על ידי זה ליותר. הדבר היחיד שמעניין אותו זה שהאמבטיה תתקרב. אין אצלו כללי מגרש. שום דבר לא יכול לעצור אותו. חוץ ממה שכנראה נותן לו אפשרות לפעול. וזה כבר תלוי בנו. לכן זה כל כך יסודי ועמוק. בואו נלמד את זה לאט לאט. רבי יהודה הלוי זרק אותנו משבת זכור לשירת הים. את הצר הצורר הזה, את המן הרע, איש צר, הוא חיבר אלינו לפרעו, אבל לא לפרעו האיש, אלא לפרעו הרודף אחרינו בים סוף. לא לפרעו זורק התינוקות המאלח במצרים. דווקא להודף של ים סוף. למה? כפי שאמרתי, אני הפעם עוסק רק בנו. הנה מסתיימת שירת הים. מקור ארבע. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותיצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותען להם מרים, להם הכוונה היא לכל האנשים, שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. שירה אדירה. ראתה שפחה על הים, אומרים חז"ל, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. עם שלם מגיע למדרגה של נביאים. הם מצביעים, זה אלי ואנבהו. איזו אחדות מופלאה, נשים, אנשים, משה ובני ישראל, מרים וכל הנשים. לשירה האדירה הזאת יש לה מגמה ברורה. זה לא שירה יפה כדי לתאר ניצחון ועכשיו מקימים מונומנט יפה ואומרים ניצחנו ועושים אנדרטה. אנחנו מתחילת הדרך. זה אלי והמבהו, אלוהי אבי וארוממנו. זה אלי ואבנה לו נווה, אבנה לו מקדש. והשאיפה הזאת לבנות מקדש נמשכת אחר כך, כמעט עד סוף השירה, מקדש השם כוננו ידיך. בשביל מה? כדי שהשם ימלוך לעולם ועד. איזו עוצמה. עם שלם עומד על ים סוף ולא עוסק וניצחנו, עשינו, גמרנו, פעלנו. אנחנו רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. כוח אדיר. אין עכשיו חלוקת כבוד. יש חלוקת כבוד, אשירה להשם כי גאו גאה. גאו גאה, הוא גאה על כל הגאים. אין יותר שום דבר בעולם, אין עוד מלבדו. איזה מסר עולמי, איזה מסר עצום, קודם כל פנימה אל עצמנו. עם שרק אתמול סיים לקבר את מיתר שנקברו בתוך כדי מכת החושך של המצרים. עם שרידי חרב, 20% שיוצאים משואת מצרים הנוראית. והוא שר, והוא מסתכל קדימה, והוא הולך להקים מקדש כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, לא על עצמו. הוא לא הולך להקים פה משהו לאומי בלבד, הוא הולך להקים משהו גדול. אדיר. השירה מסתיימת בפסוק הכי מתאים. שירו להשם כי גאו גאה, כאילו איזה מין ציווי שגם הולך קדימה. תמשיכו תמיד לשיר. שירו להשם כי גאו גאה. כי סוס ורוחבו רמה בים. איך תמיד אנחנו מסבירים סוס ורוחבו, לא הסוס נפל. כי הסוס ורוחבו, כי הרעיון הזה שבו יש מישהו ששווה יותר ועוד אחד ששווה עוד ועוד אחד ששווה עוד, זה טבע בים כבר, די. אין יותר עולם שבו כל אחד הוא הסוס של זה שרוכב עליו והרוכב הוא הסוס של זה שרוכב עליו. עכשיו השם גאו גאה. יפה. ואת זה מביא מהעולם כולו. והעולם כולו מצפה עכשיו לזה שנעשה את זה. נו, במה המילה הבאה? ויסה משה את ישראל מים סוף. ויסה משה. יש ויסעו, יש ויחנו, יש ויסע, יש ויחן שם. אין אף פעם חוץ מפה ויסע. וחזל אומרים פה ורשי מביא מיד במקום ואין ברירה אלא להסדיר כך. היה צריך כנראה לדחוף אותם. כנראה שהיה קשה לצאת משם. מה, לא רוצים ללכת להקים מקדש? הרגע שרתם על המקדש. לא רוצים לתקן עולם במלכות שדי? אשי אומר מיד, אין ברירה, אלא כך להבין. היה פה הרבה זהב. כל רכב מצרים נפלט לאט לאט מהים. אתם יודעים כמה זהב יש שם? זה הרבה כסף. נו, וצריך עכשיו להתחיל לעשות חלוקה. אומר רש"י, גדולה הייתה ביזת הים יותר מביזת מצרים. זה רק מזכיר לנו שרק לפני שבוע, ערב ליל הסדר, גמרנו לקחת אישה מעת שכנתה ומגרת ביתה כלי חסף. וכלי זהב, ושמלות. עם הנבדים המסכן הזה הוא יהודי די מסודר עכשיו. כל אדם במצרים יצא עם כלי כסף וזהב. שפעם אמר לי שזה נץ שהקודש ברוך הוא קרא את הים, כי אחרת רק בגלל הזהב היו טובעים בעמוקים. אתם יודעים כמה זהב היה שם? עכשיו זה מילא. אתם לא צריכים עכשיו באמת זהב. אז נוספים את הזהב. והיה צריך עכשיו להיות ויסעו, וירוצו. מה קרה? איך יכול להיות שרק לפני שנייה כולנו היינו נביאים כי יחזקאל? איזה כי יחזקאל? יותר מי יחזקאל. וחצי שנייה אחר כך אנחנו התמוטטנו מול הזהב? שלא תאריך אותו. מה קרה שם? מה קרה בהפסקה הקצרצרה הזאת בין המילה רמה בים למילה ויסה? מה התרחש? איך עם נביאים שמעורר עולם שלם להשיר על השם כי גאו גאה לאין עוד מלבדו, פתאום מתעכב מול החתיכת זהב. צריך להתח את זה. חזל ממשיכים. הם אומרים, ויסה משה את ישראל מים סוף, וייצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ולפני שאני ממשיך, אני רק רוצה להזכיר. כשלפני שבוע אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שיבקש מעם ישראל, שיגיד לעם ישראל שכל אחד ייקח כלי חסף וכלי זהב מהמצרים, עם ישראל לא רצה את זה. והיה צריך הקדוש ברוך הוא לומר למשה במילה המפורשת, דבר נא באוזני העם. ושאלה אישה מעת שכנתה ומגרד ביתה, דבר נא, אין נא אלא לשון בקשה. ברור, באים הם בני אדם, אחרי הנוראית שבשעות, אסירים, רוצים כבר לצאת ממצרים. ואומרים להם, רגע, 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 עכשיו גם תלכו, תביאו כסף, תביאו, אל תיתן כסף, אל תיתן זהב, תן לי להשתחרר. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר נא באוזני העם. הבטחתי לאברהם, אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. דבר נא, אני חייב לקיים את זה. אז לפני שבוע לא חשבו על זה. כשבלי הזהב היו יוצאים באמת ריקים וחסרי קול. עכשיו כל אחד מלא זהב, רק השנייה סיימו את שירו להשם כי גאו גאה. מי? מרים עם אנשים והטופים, כולנו זוכרים מאיפה הטופים האלה. כי כל אחת ואחת במצרים לא ויתרה לקחת תוף. כי הרי אנחנו ודאי נגיע לגאולה. נו, אז אם נגיע לגאולה, איך נעשה מוזיקה? אז צריך טופים. כל העוצמות האמוניות האלה, עם כל השאיפות של העולם, עכשיו נכנסות לפריז, ועם שלם עוסק באיסוף זהב. מהר מדי. בלי שום הודעה מראש. מה קרה פה? חזל ממשיכים. ויצא משה את ישראל מים סוף דרך המדבר, וייצאו אל מדבר, סליחה, וייצאו אל מדבר שוב, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. חזל אומרים פה מיד, ולא מצאו מים, דורשי רשומות אומרים, אין מים אלא תורה. לא הבנתי אף פעם, אמרתי כמה פעמים שהגענו לפסוקים האלה, מי שהלך במדבר שלושה ימים, לא אומר שאין מים אלא תורה. הוא אומר שאין מים אלא מים. זה מים. מה יש? לא מצאו מים. היבוא מראתה ולא יכלו לשתות מים עם הרק, עם הרים הם על כן קרה שמה מרה וכו' וכו'. ואז מגיעים למן, ואז מגיע המלאק ובא להילחם עם ישראל ברפידים. ואני יודעתי, כאן אנחנו מגיעים לנקודה מדהימה. כשחזל אמרו שהלכו פה שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים ואין מים אל התורה, הם באו לומר, זה לא סיפור אובייקטיבי פשוט. עם שהולך עכשיו להקים מקדש, בדרך שלו להקמת המקדש, מתגבר על זה שחסר לו קצת מים. חז"ל אומרים כאן בגמרא במסכת בבא קמא, הלכה מעניינת. אנחנו יודעים שאנחנו קוראים בתורה בימי שני וחמישי. כתוב פה כך, מקור חמש. הברייתא מספרת, לפני שאני מתחיל לקרוא את מקור חמש, שעזרא הסופר תיקן כמה תקנות לעם ישראל, ואחת התקנות הייתה שיקראו בתורה במנחה בשבת, ואחת התקנות הייתה שיקראו בתורה בשני וחמישי. ועל זה באה הגמרא ושואלת, שיהו קוראים במנחה בשבת משום יושבי קרנות. עוד מעט נסביר את המושג. שואלת הגמרא, ושיהיו קוראים בשני ובחמישי עזרא תיקן? מה אתה אומר שעזרא תיקן שיהיו קוראים בשני וחמישי? והמעיקר אהב המתקנה? הרי זה תוקן הרבה לפני כן. זה לא תקנה של עזרא. מתי זה תוקן? לתניא, הנה. וילכו שלושת ימים במדבר, כך למדו חז"ל, ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו, אין מים אל התורה, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. כיוון שהלכו שלושת ימים בלא תורה, מיד, כך מופיע שם בנוסחה, מילאו. לא צמאו, מילאו. ליעוט, עייפות, שחיקה, עיבוד כוח. כיוון שהלכו שלושת ימים בלא תורה, מיד מילאו. עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם. עכשיו תראו את התקנה, תקנה מעניינת מאוד. מה התקנה? שיקראו מתי? שני וחמישי, נכון? אז איך צריך לכתוב? שיקראו בשני וחמישי. עברית פשוטה, נכון? בואו נראה מה התקנה, תראו את הנוסח. נוסח מעניין של תקנה. עמדו נביאים שביניהם, אגב, מי זה נביאים שביניהם? משה רבינו, לא, שיהיה כתוב משה, משה ואהרון, משה, מי? לא יודע. עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם, שיהו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת. וקוראים בשני ומפסיקים שלישי ורביעי. וקוראים בחמישי ומפסיקים ערב שבת. כדי שלא ילינו שלושה ימים בלא תורה. זה נוסח מסובך, לא קצת, של התקנה. הקיצר, אתה רוצה להגיד שקוראים בשני וחמישי. עכשיו בעברית קצת יותר פשוטה, אנחנו מבינים. אחרי זה נסתכל ביומן, ונראה שזה יוצא ששלישי ורביעי לא קוראים. לא, כזה קשה. אז עמדו הנביאים שביניהם שאני לא יודע מי זה, ותקנו שיקראו בשני וחמישי. מה קרה פה? הגמרא אומרת בסוף, אז למה אתה אומר שעזרתי כן? הגמרא אומרת באמת נכון, עזרתי כן קריאת התורה במנחה בשבת. אגב, למה? משום יושבי קרנות. אתם יודעים מה פירוש? יושבי קרנות פירושו שמי שקשה להם נדך לקום, גם בשני וגם בחמישי בבוקר וגם בשבת בבוקר, אז סידרו להם עניין מאוחר במנחה בשבת. יש כאלה שזה הזמן שהם יכולים. אז בשבילם עשו גם כן במנחה בשבת מיוחד. זה גם יותר רגוע. וחוץ מזה, עזרה הוסיף בתקנה, פעם דיברנו על זה כשלמדנו את הפרשה הזאת של עזרה, אני לא אכנס עכשיו, עזרה הוסיף שיהיו שלושה קרואים, ושיקראו 10 פסוקים כל פעם. לא חשוב. אבל מי באמת תיקן שני וחמישי? משה רבינו, או נביאים שביניהם. אני חושב שהיסוד הוא מאוד פשוט. מסתבר, אני אגיע ישר לסוף. שגם הנבואה הכי גדולה וגם המדרגות הרוחניות הכי מרוממות לא יכולות להחזיק מעמד בלי תורה. סוף שירת הים הוא סוף קשה מאוד. שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים, אבל הזהב עוצר אותי. ויסה משה את ישראל. ואז הגיעו נביאים שביניהם, אתם יודעים מי זה נביאים שביניהם? לעניות דעתי? כולם. הרי ראתה שפחה לים, מה שלא ראה, יחזקאל הנביא. זאת אומרת שכל עם ישראל היו נביאים שביניהם. זאת הייתה תקנה פנימית. זאת הייתה תחושה. הייתה כאן תחושה שעסקה בשאלה הבאה. מה קורה? איך זה קורה? שאפשר לחיות בחלום גדול גדול על מדינה בדרך, על מקדש שרוצים להקים, אבל במבחן המציאות, שנייה אחת אחר כך, אין לנו כוח להמשיך בדרך אל החלום. איך זה קורה? ואז עמדו נביאים שביניהם ואמרו, הבעיה היא שהעוצמות הגדולות ביותר, אם הן אינן מתורגמות אל המציאות בתורה, אל התורה, וכאן אנחנו ניכנס למושג הזה של התורה, אל הידיעה שהתורה היא דבר בלי הפסק, אל הידיעה שאת החלומות הגדולים ביותר בעולם לא אוכל לממש אם לא יהיה מחובר אל התורה הזאת סתם כאן למטה. אתם יודעים מה עמדו הנביאים ותקנו? הם לא תקנו שני וחמישי. זו סכנה מדהימה. הם תקנו מה יהיה מקסימום הפסקה. זאת התקנה. התקנה הייתה כמה אפשר להפסיק ולהישאר בחיים. עמדו נביאים שביניהם ותקנו מפסיקים באחד בשבת. די, תקרא. מפסיקים שלישי ורביעי, אי אפשר יותר, וקוראים לחמישי. מפסיקים בערב שבת וקוראים לחמישי. מה היא בעצם? התקנה הזאת היא ההקדמה למה שקרה ברפידים. ברפידים מגיע עמלק, זה לא מקומה. חז"ל אומרים שהעמלק הגיע לרפידים מפני שרפו ידיהם, רפו ידיהם של ישראל מן התורה. מה זה רפו ידיהם? מה זה רפיון ידיים? רפו ידיהם, רפו, היה להם רפיון מן התורה, למה רפיון ידיים? רפו ידיהם, הכוונה היא החלומות, הרעיונות, האידאות. היה להם קשה להתממש בעולם המעשי, בידיים. ודים איך מנצחים את המלאק? כאשר מרים משה את ידיו, מתקנים את רפיון הידיים. וכאשר משה מוריד את ידיו, חוזר רפיון הידיים ומפיל אותם. מול המלאק שבא לקעקע את השורש של הכל, צריך לעמוד עם מציאות שעוסקת בשורש כל הזמן. לפעמים, ואני אומר משפט שהוא קשה קצת, אין דבר שמפיל יותר מהשגות גבוהות כל כך שאינך יודע איך לתרגם אותם למציאות של מחר בבוקר. אם כל שפחה על הים ראתה מה שלא ראה יחזקאל הנביא, זה דבר נפלא. אבל מה היא עושה עם המחזה הזה 5 דקות אחר כך? איך ממשיכים את המדרגה הזאת של להיות נביאים? עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם לישראל מה זה לא להפסיק מתורה. ישנה הלכה מעניינת מאוד ברמב״ם שלדעתי עיוותנו אותה בעולם. אני מאשים קצת אותנו בישיבות בעיוות הזה. בפסוק כתוב, והגית בו יומם ולילה. תשאלו כל בן ישיבה טוב, מה זה והגית בו יומם ולילה? והוא יגיד לך שצריך ללמוד תורה ביום ובלילה. כל היום וכל הלילה צריך ללמוד תורה. זה ודאי אמירה נכונה, אבל זה לא נכון. ושצריך ללמוד תורה כל היום וכל הלילה, זה כי יש לו ימוס ספר התורה הזה מפיך, ומי שנשאו ליבו, אומר הרמב״ם, להיות מוכתר בכתרה של תורה, אז יעזוב את כל המסחרים שלו ויעסוק בה יפה מאוד. והגית בו יומם ולילה, מגדיר הרמב״ם הגדרה הלכתית, שיקבע עיתים לתורה ביום ועיתים בלילה. לא כתוב ברמב״ם כמה זמן. לפי הרמב״ם אין תופעה כזאת של יהודי שלא קבע עת לתורה ביום ועת לתורה בלילה. זה והגית בו יומם ולילה. לפעמים אני חושב שדווקא מפני שנמצאים לפעמים בחלום אדיר של לימוד תורה ביום ובלילה, כאשר יוצאים ממסגרת התורה, אין גם כוח לקבוע עת. לפעמים לא ביום ולא בלילה. והגית בו יומם ולילה זו מצווה מופלאה. אני לא חושב שהחידוש הגדול של עם ישראל בעולם בעניין תורה הוא עצם זה שיש חבורה מיוחדת וקדושה שלומדת תורה כל היום וכל הלילה. זה דבר עצום, ודאי, אין ספק. אבל להבדיל, 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 לאלף אלפי הבדלות, יש חברה בעולם שלא יוצרת חבורה אליטיסטית שעוסקת בפילוסופיה שלה, בחוק שלה, במדע שלה. אבל האם אתם מכירים עם שלומד משנה יומית? עם שלומד אף יומי? עם שכל כולו, 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 כל אחד ואחד מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר, בין זקן, בין צעיר, עד אי מתי, שואל הרמב״ם, חייבים, עד יום אותו. הקישור לעצם התורה הוא מה שיאפשר לי לממש את המציאות הכי חלומית כאן בעולם הזה. והגית בו יומם ולילה של הלכות תלמוד תורה בפרק א', שפירושו לקבוע עת ביום ועת בלילה. הרמב״ם לא אומר כמה זמן. אין דבר כזה יום או לילה שעובר בלי הקישור לתורה. על זה תבוא ותוסיף עוד ועוד 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 פלאי פלאות. אבל הידיעה הבסיסית הזאת היא אולי הידיעה שמתבררת לנו שנייה אחת אחרי החלום האדיר של מקדש השם כוננו ידיך. כל העולם מחכה שנבוא להקים את המקדש, אבל איך אמרנו הרבה פעמים, בשנייה הזאת גם החיישנים של התפלצת העמלקית מתחילים לפעול. החיישנים העמלקיים מתחילים לפעול כל פעם כשאוטוטו הולכים לחבר את העולם אל החלום שלו. הנה, הנה, הנה מלאך שאול, והולך להיות אולי חליל המקדש. אז החיישנים העמלקיים מייצרים אגג. הנה, הנה כורש יציר הצרה על ירושלים, אז החיישנים האגגיים מייצרים המן. הנה שרתם על מקדש השם כוננו ידיך. אתם יודעים מה יעשה המלאק? יעלה את החלומות שלנו למיליון רגל גובה, כדי שלא נוכל לממש אותם פה. איך עושים את זה? שיטת המלאק פשוטה. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. וככה החולמים יישארו למעלה, המציאות לא תהיה קשורה, ואפשר יהיה לקעקע את החלום. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, שהידיים רפות מן התורה. והמלאק יש מקום. והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ולא מצאו מים פירושו, ולא מצאו חיים, לא מצאו כוח, לא מצאו איך לחבר את הרעיונות אל המציאות. עמדו נביאים שביניהם וסיכנו מה? תקראו שלושה פסוקים, אבל אל תעברו שלושה ימים בלי להתכנס כל הציבור לקרוא אותו. לא אמרתי תשבו ללמוד עכשיו שנה. לא אמרתי נבואה. אמרתי, תחברו את התורה אל המציאות. אני רוצה לומר יותר מזה. בשירת הים, כולנו היינו מביאים. אבל הייתי אומר שכשם שמעמד הר סיני היה אירוע נבואי מדהים, אבל הוא היה אירוע שלא כל כולי הייתי בו. הייתי בו מפני שכולנו התרוממנו לאיזושהי פסגה שעליתי אל הפסגה הזאת, אבל לא כל חלקיי היו טוב, לא יכולתי להישאר שם. הלכתי מהר אל משה ואמרתי לו, דבר אתה עמנו ונשמע, אי אפשר להישאר שם. איך אומרים חז"ל על פורים? במתן תורה קיבלנו את התורה, אבל קיבלנו את התורה מיראה. קיבלנו אותה בכפייה. למה כפייה? איזה כפייה? קיבלתי את התורה כי כולם קיבלו. אבל לא כי אתה בעולם הנמוך שלך, עם הגזירות של המן, עם הסעודות של החשבירוש, לא כי אתה פה למטה קיבלת אותה בעצמך. בפורים חוזרים ומקבלים את התורה. הלכו 3 ימים במדבר בלא מים, בלא תורה, מיד נלאו. אתם יודעים איפה מתחיל המלך להופיע בעולם? בדיוק באותו הרגע שבין החלום הגדול לבין הכוח במציאות לממש אותו. שם צריכה להופיע התורה. למלך יש עניין אחד בעולם. איך מנתק המלך, ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה הגדולה, היא מצרים ופסח ופורים והכל ביחד, איך מנתק המלך את העולם מהשפע שלו? איך עושים את זה? הדרך היא פשוטה. ברגע שיוצרים חלשים וחזקים, אז החלש חושב שהחזק הוא השורש. החלש חושב שהחזק הוא הכוח העליון. הפוך, רואה את רוחבו ולא מעיז להילחם. מה בעצם עשה לבן? פעולה הראשונה שעשה המן ברגע שהוא התמנה הייתה לדאוג שכל עבדי המלך יכלאו וישתחוו לו. מרגע זה ואילך הוא רוכב על הסוס. כי מה שמאפיין בעצם את המן בעולם, ההינני של המן, האני של המן, הוא שהאחרים קוראים ומשתחווים. ברגע שקוראים ומשתחווים לי, יש מקום שאני מופיע בו. אני יכול להבטיח לזה שמתחתיי שיכרו וישתחוו לו, לזה שמתחתיי, לזה שמתחתיי, לזה שמתחתיי. ובעיקר בקיצור, אין משהו אחד אינסופי שכולנו, כולנו, כולנו מתבטלים כלפיו. אני כאילו האינסוף הזה. גדולתו של המן מתבטאת בזה שהוא יכול לבוא ולומר, אני יותר. בא המן לזרש אשתו ולכל אוהביו. מה יש לו להגיד להם? מה עניינו? הוא מספר להם את מה? את רוב בניו, את כבוד עושרו, את כל אשר גידלו המלך, מעל כל השרים. זה העניין שלו. מה מגמה אתה משתה במגילת אסתר? בשביל מה עושים משתה? מה מגמה? להראות את עושר, כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים. נו, אז אם במשתה פתאום יהיה מישהו שלא יעשה את מה שיגלה את גדולתו של המלך בשר ודם הזה, למשל נניח שזה בשתי שבחוצפתה כי רבה לא מוכנה לעמוד ערומה לפני העולם כולו. אז מה צריך לעשות? צריך להרוג אותו. ודיברנו על זה פעם. צריך להבין, לנתח את זה לעומק. הרי כשהחשברוש עשה את המשתה, מה הייתה המגמה שלו במשתה? לעשות איך? כרצון איש ואיש. נו, אז אם אתה רוצה לעשות כרצון איש ואיש, איפה רצונה של ושתי? רצונה לא לבוא עכשיו. אז אתה חייב להתחשב, לא? מסובך. רוממות הדמוקרטיה בגרונך לעשות כרצון איש ואיש. נו, תממש, נראה מה אתה עושה עם זה. פתאום באו ואמרו למלך, ושתי בחוצפתה לא מוכנה להפוך להיות חתיכת סמרטוט שלך. נו, אז מה צריך לעשות? אז צריך לשנות את החוק, אבל איך אפשר? אי אפשר לשנות את החוק. הרי כל מגילת אסתר זו בדיחה אחת גדולה סביב חוקים שאי אפשר לשנות. אז איך משנים את החוק? אז עושים פשוט. צריך להגיע לחוק חדש. החוק החדש יהיה להיות כל איש תורר בביתו. זה מצוין, אבל זה לא מסתדר עם לעשות כרצון איש ואיש. אלא אם כן תקבע שלא כל בן אדם הוא בן אדם. יש בני אדם שהם בני אדם, ויש בני אדם שהם תת אדם. ואז לא סתרתי את החוק הראשון. לעשות כרצון איש ואיש בטח, אבל משתי זה אבק אדם. בממלכת כבוד עושרו ויקר תפארת גדולתו, זה השלב הבא. השלב הבא יהיה להרוג את כל מי שנראה זר. השלב הבא יהיה להרוג את כל היהודים. זה התפיסה העמליקית. עניינה הוא אחד. לא השם ימלוך לעולם ועד. ימלוך החזק. והחלש יקבל את מלכותו. והחזק בשר ודם יהפוך להיות לאלוהים כל יכול. רק מה לעשות שהאלוהים כל יכול וזה הזה הוא חתיכת בשר ודם מלא אינטרסים? אין דבר. יערוק כמה מיליונים תוך כדי נגלה את זה בסוף. והיסוד הפשוט הזה הוא היסוד שאותו ניסינו לקעקע בשירת הים. ההכרזה הייתה אשירה להשם כי גאו גאה. תפיסת סוס ורוחבו טבעה, אין יותר סוס ורוחבו. אין בעולם סוס ורוחבו. סביב מה כל מגילת אסתר? מי ירכב על איזה סוס? מי יהיה הסוס ורוחבו? זה הסיפור של המגילה. היום הרמן בנימו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? אני חשבתי שבעקבות זה אפשר אולי להבין משהו שהתחלנו לדבר בו לפני שבוע, אבל צריך להעמיק בו הרבה הרבה הרבה. חזל באותה גמרא ידועה ששואלת המן מן התורה מניין, גמרא שנמצאת פה במקור שבע, אז היא אומרת שם כמה דברים. היא אומרת משה מן התורה מניין, לא חשוב, המן מן התורה מניין, שנאמר, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר. מרדכי מן התורה מניין, דכתיב מור דרור, זה פרשת כי תישא. מור דרור, שזה בפסמים של שמן המשחה, ומתרגמינן, מירה דחיה, מרי דחי, מרדכי. מור דח, טהור, דרור. נקי מכל פסולת. מה פירוש המן מן התורה מניין? מה הרעיון? מרדכי מן התורה מניין? אז רש"י אומר, מניין, אתם רואים במקור שמונה, מניין למעשה המן. מניין למעשה המן. נפוש מניין למעשה המן. על כל מעשה שואלים מניין למעשה? אחרי זה אני מדלה כמה שורות, יש שם עוד דיבור ברש"י, מניין לגדולת מרדכי. מה המקור למרדכי מן התורה מניין? שנאמר, מורדור, מניין לגדולת מרדכי. איך זה קשור? אז כתוב ברש"י אחרי זה, אתם רואים מורדור, ומורדור זה הבושם הראשי, הראשון, בבשמים. וקרין לי ראש לבשמים לצדיקים ואנשי כנסת הגדולה. כלומר, מניין לגדולת מרדכי, כי מרי דחי היה ראש הצדיקים, מרדכי. רחוק מאוד, צריך להבין את זה. לעניות דעתי, מרדכי והמן מן התורה מניין, זה ממש מה שדיברנו עד עכשיו, זה פילי פלאות. כל כך הרבה פעמים דיברנו על הפסוקים של אייקה ובראשית. אבל אני רוצה לנתח אותם הפעם על הרקע הזה. לא רק בשביל המן, גם בשביל מרדכי. איך הפסוקים במקור 9? וישמעו את כל השם אלוהים יתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. האדם ואשתו הופכים להיות לשון יחיד. ויתחבא האדם ואשתו. איזו אחדות, איזה חיבור. נכון? יש אויב משותף. השם אלוקים יתהלך בגן, לא עלינו. כשיש אויב משותף, כל הכוחות מתאחדים. ויקרא השם אלוהים אל האדם, ויאמר לו אייכה. אז בואו הוא רוצה לדבר עם אחד אחד. נו. ויאמר את קולך שמעתי בגן ויירא כי אירום אנוכי ואיחווה. ויאמר מי יגיד לך כי אירום אתה המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. ויאמר האדם האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ניתקנו את הפסוקים האלה כל כך הרבה פעמים. הפעם אני רוצה לעבור פה עוד קומה. עוד קומה, מעל כל הקומה. אז מה שואל הקדוש ברוך הוא את האדם? קודם כל, טענו אחד אחד. לכן נאי הידיעה פה. בבקשה. כי האדם ואשתו מתחבאים. טענו לי אחד אחד. אני רוצה לדבר עם כל אחד לבד עכשיו. בוא, תעני אתה. העיקר השם אלוקים אל האדם. ומעניין, למה אתה פונה קודם כל אליו? ladies first, קודם כל תפנה אליה. ונתח את זה עוד שנייה. ואני יודע אותי בכוונה. נראה את זה מיד. ויקרא השם אלוהים אל האדם, והה הידיעה בפשטות, ואתה תענה בעצמך, ויאמר לו אייכה. טוב, ומה האדם עונה? את קולך שמעתי בגן, יפה, ואירא, מצוין, כי אירום אנוכי, מעניין מאוד, ואיחווה. נו תכלס, אייכה, אתה ענית על זה ואתה בכלל העניין. שאלתי אותך אייכה, אתה מסביר לי שעכשיו אתה מתחבא, שאתה ערום, ושאתה ירא, ושאתה שמעת את ה... יש לך אותה שומע. בסדר. אז אומר הקדוש ברוך הוא להמשך. ויאמר מי יגיד לך כי ירום אתה? המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. זה כנראה שתי שאלות נפרדות. אבל על הראשונה הוא לא עונה. אז בוא נחשוב טוב. מה האדם עונה בסוף? האישה אשר נתת עמדי. תמיד ירדנו על התשובה הזאת, האישה, מאשימים את האישה. בכל זאת, אדם הראשון, סתם אומר פתאום, האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל, מה? זו תשובה מתחמקת, מה הוא עונה? לדעתי, אדם הראשון ענה תשובה מצוינת, מושלמת מבחינה חוקית. מצוינת. בוא ננתח מה היה. מה הקדוש ברוך הוא לאדם אומר לו, אייכה? שאלה מאוד קשה. הוא לא יודע לענות. נכון, הוא לא יודע לענות, כי זה באמת שאלה מסוימת. ונשמעת שאלה קלה, שאל אדם ששונא את עצמו על מה שהוא עשה עכשיו, שמתחבא, שהסתבך עם משהו. שאל אותו, מה איתך? הוא ינסה לברוח. הוא לא יענה לך. תמיד אנחנו ממשילים את זה כשאנחנו מדברים על הפרשה הזאת לאותו ילד קטן, נכון? ששבר איזה אגרטל, ששבר איזה חפץ, מתח אדיר וכל הבית מתוח כי נבך. שומעים מהסלון את השבירה, ואבא רץ לראות מה קרה פה עם הפושע הזה שעכשיו הרס את ה... והוא מגיע והילד מתחבא מאחורי המיטה, וקצה הרגל יוצא החוצה איך שהוא מדדה. והוא פה אחד משניים, או שהוא ייתן לו עכשיו ושום דבר לא יצא מזה, או שהוא ישאל אותו היקה. והיקה פירושו, איך קרה? מה עשית? איך זה קרה? אל תגיד לי, אני מתחת למיטה. בדרך כלל הילד יענה את התשובה הבאה. זה החלום, היה רוח, הפיל נכנס, המנורה נפלה. עכשיו יש שני תסתים. אבא מאוד התעצבן, יוציא את אותו קצה רגל ויעשה רעשן ויהיה שמח. זאת אפשרות אחת. אצלי כמובן זה לא יקרה. ואז יש את האפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה אבא רגוע. ככה זה תמיד. והוא יבוא אליו ויגיד לו, זה החלון נפל והרוח. נכון. רוח יכולה להפיל חלון. או מה זה חלון? או איך נראה פיל? הוא ידבר על איזה משהו שהוא דיבר עליו, נכון? אולי לאט לאט הוא עצמו יצא קצת מהמיטה. אולי הוא לאט לאט יבין שהוא מדבר שטויות. אולי הוא יגיד סליחה. אולי לא, אבל לפחות אפשר יהיה לפתוח סליחה. כשבוך הוא בא אל אדם ואמר לו, היקה, והוא ענה לו את כולך שמעתי בגן, בעירה, כי אירום אנוכי ויחווה. לא אמרת כלום. כמו אבא טוב, הוא אומר לו, 100%, בוא נדבר על מה שאתה רוצה. מי יגיד לך כי אירום אתה? נכון, זה כבר שאלה הרבה יותר קלה. מה קלה? מה הוא יאמן? מי יגיד לו כי אירום הוא? באמת שלא מסובכת. מי? משה זיכרון, מי אמר? רגע, שאלה קשה, איפה הוא ידע את התשובה? נו, אז מה אבא יעשה? הוא דיבר על הפיל והילד מתחפר עוד יותר, עכשיו כבר אין אפילו קצה רגל. בשלב הזה, במקומות אחרים, אבא כבר מתעצבן, אבל אצלי עוד לא. אז בשלב הזה, צריך לעזור לו בשאלה יותר קלה. ואז באה השאלה הכי קלה. שאלה בת שתי אפשרויות, מבחן אמריקאי. המין העת אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת. נכון שאי אפשר לטעות פה? אכלתי או לא אכלתי? אין עוד אפשרות. נכון? כן? לא. זה כבר ממש שאלה קלה. ואם תענה כן או לא, הכל יהיה בסדר, בוא נדבר. ויאמר האדם האישה. האישה מה? האישה אכלת? האישה העת מה? על מה אתה מדבר? אשר נתת עם הדין. הבנתי. מה האישה אשר נתת עם הדין? זה תיאור היסטורי עכשיו. מה האישה אשר נתת עם הדין? היא! נתנה לי מן העץ. היא, זה בעברית של היום, היא נתנה לי מן העץ. אני שאלתי אותך מי נתן? אני שאלתי אותך ממתי היא נבראה? שאלתי אותך על הרקע ההיסטורי הסוציו-אקונומי של כולכם. אני שאלתי אתכם, אכלת או לא אכלת? וגם הצבעתי לך, אין לכם שירות להגיד, דיברנו על העץ ההוא. רק תגיד, תגיד אכלתי, ונמשיך את היל בגן עדן ביחד. אל תגיד אכלתי, תוריד את הראש. אל תדבר סתם. אז בואו נסכם רגע את התשובה. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העת, ואוכל. אז כן אכלת. אבל מסובך ואוכל הזה. חז"ל אומרים ואוכל. אמר לו ריבונו של עולם, אכלתי, ואחזור ואוכל, ואחזור ואוכל, ואחזור ואוכל. למה? אתם יודעים מה קרה פה? קרה פה דבר מדהים. אני תמיד כשהגעתי לזה לא הבנתי בעצם עד כמה האדם צודק. הוא אמר תשובה מצוינת. הוא אמר, ריבונו של עולם, יש לי תשובה לשאלה היקה. זה הסיפור פה. השאלה הייתה היקה, הנה אני אגיד לך בדיוק איפה אני. אתה יודע איפה אני? ביחס לאישה, מצבי מצוין. כי היא התחילה, נכון. עכשיו אתם מבינים למה למרות ladies first, השואל פתח באיש? כדי לראות אם הוא יענה לשאלה אייקה, או שהוא יענה לשאלה כמה השני נמוך ממני. זאת הייתה השאלה שהצבתי לפתחך. נכשלת. רציתי רק לשאול אותך אם יש לך אייקה שלך, או שכבר הגעת לשלב שהאייקה שלך הוא שיחסית לשני, אתה יותר גבוה, יותר חזק, יותר גיבור, יותר חכם, יותר טיפש, יותר יותר. זה מה שרציתי לדעת. המן מן התורה מניין? אתם יודעים מאיפה? מאיפה התחילה השיטה הזאת? שרק מי שקורע ומשתחווה לי עושה אותי גדול? מאמין העת. שם זה התחיל. זה פילי פלופט. בהמין העת אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, זה היה רק שתי אפשרויות בתשובות. ואתה ענית לי את האפשרות השלישית הבלתי אפשרית. אמרת, יש לי אייקה. הוא יקבע לפי כמה אתה נמוך. אגב, ריבונו של עולם לא מעין להגיד. זאת הסיבה שעכשיו אני כועס עליך. האישה אשר נתת עימדי, כי כשאני נהיה המן, אני לאט לאט גם כופר בך. כי כדי להיות מאוד גבוה, לא עלינו את הכל אני צריך להנמיך. גם לך. מורדכי מן התורה מניין? אתה מגיב לעיקר. מורדכי מן התורה מניין? תעשור לכם. מה מורדכי ביקש לגלות בכל מגילת אסתר? הוא ביקש לגלות דבר אחד. שלכל אחד ואחד יש את המקום שלו. הוא פונה לאסתר ואומר לה, עם כל הכבוד למלך ולחוקים שלו, את יכולה לגשת לראש השרביט ולגעת. הוא לא אומר לאסתר, כמו שאמר אחשוורוש לבשתי, אלא הוא שומע מאסתר את הפקודה לך כנוס, והוא אומר לה, ואת תלכי לגשת. הוא שם מס על הארץ ואיי הים, כדי שכל אדם בארץ בשבע המדינות מוכר להתחיל להיות מחדש. הוא מפיל את השוקת הכלכלית השבורה שהשאיר המשנה למלך הקודם, אדריכל המשתאות וההוללויות של 127 המדינות. מי יכולים לו? מור דרור. כל עניינו של המן זה עבדות בעולם. כל עניינו של מרדכי זה דרור בעולם. זה חופש גמור. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אתם יודעים מתי קוראים דרור בארץ? בשנת היובל, שמה קורה אז? אז גם עבדים שרוצים להמשיך להיות עבדים, כולם משתחררים. גם השדות חוזרות לבעליהם. היסוד של הדרור, וזה החידוש של סיפור מגילת אסתר ומזה שירת הים ובזה נעמוד. היסוד של הדרור מרדכי מן התורה מניין, שואלים חז"ל. המן מן התורה מניין, שואלים חז"ל, והתשובה שלהם, המן הוא לא תופעה עמלקית חיצונית של איש רע שפתאום נחת עליך. אתה יוצר את המן בעולם, ואתה יכול ליצור את מרדכי בעולם. המן מן התורה מניין והמן העץ אשר ציוויתיך. והשנייה הראשונה שבשביל שתרגיש טוב ותענה היקה, דרכת על האדם לידך כדי להיות יותר גבוה ממנו, כי אתה קצת יותר חזק. והשנייה היא נולד בעולם המן. היום הרמן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? אתם מבינים מה קורה כשהדם המני עולה לראש? כשהשחצנות הנפוחה הזאת משגעת אותך? למי יחפוץ המלך? יש עוד מישהו ב-127 מדינות שיכול להיות שבכלל המלך חושב עליו חוץ ממני? הביטחון המוחלט הזה, שכל מה שיש הוא מתחתיך. איפה זה מתחיל? אצלנו, בגן הזה שאדם הראשון השאיר בכולנו, וחוסר היכולת לענות לשאלה במבחן האמריקאי הכי פשוטה. והחלפת תשובת האייקה מהינני לאני יותר ממך. ומרדכי מן התורה מניין פירושו הדרור, החופש הזה, מאיפה הוא יבוא? אנחנו שואלים את עצמנו תמיד מתי זה יהיה. זה תלוי בך. מרדכי מן התורה מניין מור דרור. מהבושם הזה שיכול לקחת, מה זה המור דרור? זה הקטורת. ובקטורת יש 11 סממנים. והאחד מהם זה החלבנה. וריחה של החלבנה רע מאוד. והמור דרור מצליח גם את החלבנה להפוך לריח טוב. אז מה אם יש חלבנה? אני יכול לגלות את הדרור שלך ושלך 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 ושלי. אלה שני סוגים של מנהיגים. לכל אחד בפנים יש המן ומרדכי. המן מן התורה מניין? מהמין העץ שיש אצלך. מרדכי מן התורה מניין? מהמור דרור שיש אצלך. והשאלה היא מי ינצח. כשמגיע עם ישראל לפסגת הנבואות, לשחרור העולם מהמנים, לשירו להשם כי גאו גאה סור צרוכבו רמה וים, הוא עצמו מגלה פתאום שאם הוא ירפא ידיו מן התורה, כל הרעיונות הגדולים האלה יתמסמסו מול 100 גרם ונקיית זהב שפתאום תבצבץ לו שם בחוף. החלומות יישארו, אבל הידיים לא יוכלו לממש אותם. הידיים ירוצו למטה, והראש הנבואי ימשיך לרחף. באותו רגע המלאק ניצח. כשמגיעים לשבת זכור, עומד רבי יהודה הלוי ומפיית על לא לשכוח את המלאק. לא לשכוח את השיטה המנית. ואז הוא אומר לנו, אתם יודעים איפה היה לנו כוח כבר למגר את המלאק? עוד לפני שהמלאק הופיע בכלל. כבר אמרנו שאנחנו הולכים למגן אותו. כבר שרנו את שירת הים. כבר סיימנו את השירה, וכך הוא מסיים את הפיוט המופלא הזה. אז שוררו שירה חדשה, מי כמוך באלים השם. כבר שוררנו את השירה הזו. נו, אז למה אנחנו נמצאים עכשיו פה? כי העמלק שבאנו התעורר. כי רפינו ידינו. ובמלחמה הזאת, מול המן, מול עמלק, צריך את התיקון הזה של תורה, לא של נבואה, לא של חלומות, אלא של תרגום של כל הדברים האלה לכאן למטה. כתוב שם בפסוק, והיה להם דבר השם, ישוטטו לבקש את דבר השם, בימים ההם ישוטטו לבקש את דבר השם, לא צמא למים, לא רעב ללחם, כי לשמוע את דבר השם. חז"ל אומרים, מה זה דבר השם? הם מביאים שלוש אפשרויות. אפשרות א', דבר השם זה נבואה. אפשרות ב', דבר השם זה הקץ. אפשרות ג', דבר השם זה ההלכה. זה פילי פלו. דבר השם, נבואה. זה מה שרוצים לשמוע. דבר השם זה הקט. מצוין. דבר השם זה איך כל זה יורד הנה למציאות, כדי שהידיים לא ירפו מן התורה. איך אמרנו פעם? לפני שמגיעים למכת בכורות, מה עושה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? מה הוא מודיע לו? לקחת את עם ישראל, ומה לעשות? ללמד אותם עכשיו 20 מצוות עשה ולא תעשה. להעביר להם קורס בהלכה. קורס בסדר קודשים. קורס בהלכות קורבן פסח. כי אם רוצים לנצח באמת את המלחמה, צריך להתחבר באמת אל התורה שלך, אל מה שאתה, אל מה שבאמת אתה. והרגע שבו זה מתגלה יותר מכל שנייה, זה בפסגת הניסים של קריאת ים סוף. במכה האדירה שבאה שנייה אחת אחר כך. אולי שרשי דיבר על נכנס אדר מרבין בשמחה, ולא יספק בפורים, אלא דיבר על פורים ופסח. אולי הוא בא לקשור לנו את הכל לדבר אחד, ולומר לנו את מה שרב יהודה הלוי אמר לנו בצורה שלו בפיוט. הניצחון הגדול של פורים הוא בזה שלא נגיע עוד פעם לכישלון של אחרי הגאולה הגדולה של פסח. הכישלונות הגדולים ביותר יכולים לבוא חלילה דווקא כאשר נראית הגאולה כאילו הנה היא כבר בידיים. הפסדת אותה כי לא יכולת לחבר את החזון דרך התורה היומיומית אל ההמשך שלו במציאות. אז שוררו שירה חדשה, מי כמוך באלים השם. ואז נצטווינו, זכור את אשר עשה לך עמלק, כשהוא הצליח אותך לקרר, אותך לקרר מהחום, מהחלום, מהחזון, ולנתק בין השאיפות הגדולות לבין המציאות. פורים ופסח הם תחילת הגאולות וסוף סיפור הגאולות של התנ"ך, שבאים לברר בדיוק את אותה נקודה, איך עולים חזרה אל השורש הראשון ומצליחים להעלות את העולם מן העץ שלו אל המור דרור של השירה החדשה, של שירת הים ושל התיקון הגדול של מרדכי היהודי, של פורים ופסח. ערב טוב.